בשבוע שעבר הייתה פה שאלה שאמרו שהבינוני, ואנחנו בהתחלת פרק י"ב, הגדרת הבינוני, אז זה משהו לא מציאותי בכלל. כאילו איך אפשר בכלל להיות כך? איך אפשר לדרוש דבר כזה מאדם? ואז אני אמרתי שהעולם שלנו היום לא מסוגל להבין את מערכת החשיבה וההשוואה שהייתה לפני, בתקופת בעל התניא, בסדר, לצורך העניין. ולכן אני הבאתי ואמרתי את זה, אמרתי שנביא את זה, הבאתי שני מקורות. אני אתחיל משו"ת מעריב וייל, משהו מזעזע, באמת מזעזע, כן, איך אומרים, אזהרת צפייה. מעריב וייל היה אחד הראשונים, רבי יעקב וייל, באזור אשכנז, כלומר, כן, על גבול צרפת גרמניה. יש לו שו"ת חשוב יחסית, הרבה מאוד מצטטים אותו בהלכה האחרונים, הבית יוסף וכו'. אבל פה זה איזה שאלה, אחת מהשאלות בשו"ת, כן, סימן י"ב. כן, הוא שואל כך, המקום יהיה בעזרך האהובי. על דשאילנה על האישה המנאפת תחת אישה. גדול קיים שברה מעיר הפלא. כן, הוא קיבל שאלה מאיזה רב אחר, רב באיזה עיירה קטנה או באיזה כפר, ששם מישהי, כמו שאתם שומעים, נתפסה שהיא מנאפת. אם באנו לדקדק אחריה, לא תהיה מספקת לעשות תשובה שלמה על כל פשעיה. אפילו לא עבדה אל אחד הזימנה. היה דינה לקבל איסורין, כמו שכתבו רבותינו, ואפשר שלא יהיה לקוח לקבל איסורין קשין ולשוב בתשובה שלמה, כיוון שהיא ילדה ורקה בשנים. עכשיו מדובר, כי אנחנו שומעים עוד, לאט לאט עוד אינפורמציה על אותה חוטאת, אותה אישה צעירה, נשואה, כנראה נשואה צעירה, כי היא רקה בשנים. עכשיו בשביל להבין, כן, אנחנו מדברים על איזה גילאים. היו מתחתנים בגיל, ברגע שהיא כבר מבחינה גופנית יכולה להתחתן, הייתה מתחתנת. זה היה כאילו לפעמים גיל 14, 15, 11. יש איזה סבתא רבא של אשתי התחתנה בגיל 11 בפולין, לא כל כך מזמן. אבל בכל אופן, וכיוון שנשתרשה בחטא י"ח שבועות, זאת אומרת אותו זמן שהיא נעפה היה 18 שבועות, 4 חודשים בערך, נכון? משהו כזה. זה לא בדיוק, כי חודש זה שבוע ויומיים. בסדר. אביקה מייבק בחטא, קשה להפרושה מאיסורה, והדבר צריך עיון, לחזור על כל צדדיה למושכה מחבלי אהבה בדברי ריצוין ופיוסין, שתהיה מקבלת מאהבה שלא תהיה פורקת מעליה להיות בועטת לשוב, ואיש תבונות ידלנה. הקדמה. עכשיו אחרי הקדמה הזאת מה היינו מצפים? שמה הוא יגיד עכשיו בתור ההנחיה? היא באה עכשיו? לא יודע אם היא באה, אבל הרב של אותו מקום שהיא גרה בו, הוא צריך עכשיו לסדר לה סדר תשובה. אז מה היינו מצפים עכשיו? שיהיה משהו כזה, נכון, ידידותי למשתמש.
אבל יש הלכה, אבל...
מה הלכה?
לגרש אותה.
לגרש ודאי, זה פשוט, אבל היא רוצה לעשות תשובה על החטא. היא ודאי אכלה אותה, היא ודאי תהיה מגורשת ואסורה על בעלה. ועוד מעט נראה את זה. אבל עכשיו תשובה על החטא שהיא עשתה. בסדר? ונראה. עכשיו הוא מתחיל להגיד למה יישא. עכשיו תבינו, מדובר פה על ספר שנכתב בערך לפני 1,000 שנה. אולי 900 שנה, 800, אבל זה הסדר גודל. עכשיו תבינו מה זה רכות. כן, תבינו מה זה, דברי ריצויים ופיוסים. למושכה בחבלי אהבה. מה זה חבלי אהבה שלפני 800 שנה? נראה שאין להגיד לה כל מה שהיא מחויבת לעשות בפעם אחת. דיקה למי חש דילמה מסתפקה איסורין כולה היי וחלשה דעתה. רק יש להגיד לה מה שצריכה היא לעשות תוך שלושה חודשים הראשונים, ואם היא מקיימת כראוי לה, אז לאחר שלושה חודשים יש להגיד לה מה שצריכה לעשות, וכן לאחר כל שלושה חודשים עד כלות לה שנה תמימה. וחוזרה אני על דבריי הראשונים שאיננו יכולים להכביד עליה באיסורים כדינה מטעמים הידועים, כי גדול עוונה מנשוא. שתיים רעות עשתה, זנתה תחת בעלה בנידותה והולידה ממזר, והיא לא זינתה אלא פעם אחת, אפילו שלא בנידותה, אפילו שלא הולידה ממזר, היה דינה להישב בקרח ושלג בכל יום ובימות החמה לפני זבובים, כמו שכתב רבי אלעזר בעל הרוקח ורבי יהודה חסיד. בעל ששימשה בנידותה היה לה להתענות לכל הפחות 40 יום, אפילו לא עברה רק פעם אחת. וכתב הרמב"ן, הבעל נידה צריך להתענות שין סמכי ימים. לבד שאר איסורים שכתבו, אם באנו לדון על כל עבירה ועבירה אין לנו מספיקין. והנה כתוב לך דעתי דקלישה. כיוון שהדבר מפורסם לכל, יש לה לפרט פשעיה ברבים. כדכתיב מכסה פשעיו לא יצלח. ובפרק יום הכיפורים אמר רב יהודה זכת הידוע לה, הידוע, ויש לה לילך. ובבית הכנסת הנשים תתוודה בפני כל הנשים ותאמר, אמנם אנוכי חטאתי להשם יתברך וכזאת עשיתי בושתי וגם נחלמתי והנני שבה בתשובה שלמה, ובלשון אשכנז. כן, תתוודה בעזרת נשים בפני הנשים ובלשון אשכנז ביידיש, וכן תעשה בשתי קהילות או בשלוש, כגון באולמה או באוישפורק ובפופנאים ובמקום שקלקלה, ותסיר כל עדיה מעליה, תכשיטים, ולא תתקשט בשום תכשיט, ותתלבש בשחורים כאבלה, ולא תתכסה בצעיף אלא בחתיכת סדין בלוי וסחוב, יהיה מונח על ראשה כאבלה, ולא תחגור רק בחבל המצרי כדי אשכחן גבי סוטה. ובבית הכנסת יושבת כאבלה רחוק משאר אנשים, ולא תהיה שוכבת על מצע, רק על דף או על הארץ, מזרון אסור, רק על קרש או על הארץ, לישון. רק כסת יהיה תחת ראשה, רק קרית מתחת הראש. ויש לה להתוודות בבכי והנחה ולפרט חטא שלוש פעמים בכל יום. פעם אחת, אחר כל תפילה. כל זה יש לה להתנהג שנה תמימה לכל הפחות. ויש לה להתענות שין סמך ה' ימים רצופים. מה נבהלת? לא, אוכלים בלילה, אוכלים בערב, אחרי השקיעה אוכלים. ואין לה לאכול בשר ולא לשתות יין כל ימי תעניתה. זאת אומרת בערב. ובתוך אותם שין סמכי ימים, ובשבתות ובימים טובים, ובראש חודש ובימי ניסן אין לה להתענות. מכל מקום באותן ימין אין לה לשתות יין ולא לאכול בשר, רק בשבתות ובימים טובים תאכל מעט בשר ותשתה מעט יין. בתוך אותם שין סמכי ימים לא תחוף ראשה רק פעם אחת בחודש, ולא תרחץ רק לפני יום טוב מעט, שלוש פעמים בשנה להתרחץ, להתקלח. ובתוך ימי החורף, חורף לא כאן, זה חורף בגרמניה, דרום גרמניה, אבל זה לא, כן. בכל ימי החורף תשב ארומה כנגד רבע שעה בתוך מים קרים או בתוך השלג שתי פעמים בכל שבוע, בשני ובחמישי. ובקיץ יש לה להישב ארומה בחי גבנה לפני זבובים או דבורים או פרושים. ובתוך עשרת ימי תשובה יש לה להתענות שלושה ימים ושלושה לילות רצופים, וכן לאחר עשרה בטבת, וכן בין י"ז בתמוז לתשעה באב. ובתוך השין סמכי ימים צריכה להתרחק מן האנשים, לא לדבר עמם רק לצורך גדול, ולא לראות באיש או בבגדיו. אז זה השין סמכי ימים, כן? זה הסדר, זה רק שין סמכי ימים. ואחר כך מה? ולאחר שין סמכי ימים יש לה להתענות שתיים או שלוש שנים שני וחמישי, ואין לה לאכול בשר ולשתות יין בלילה אחר תעניתה. טוב, זה בערך, כן? זה אתם הבנתם איך הוא אמר את זה? זה למושכה בחבלי אהבה, בדברי יצור ופיוסים, לא עוד דברים חמורים, זה בעדינות. מישהו היום מסוגל לעשות דבר כזה?
אבל זה דברי
אהבה,
זה לא
משמע דיוני. אז תכנס לראש ותבין שבעצם עמד לו על לשון דברים הרבה יותר חמורים, נכון? כאילו מישהו אחר היה בא אליו, לא ככה ילדה צעירה, אלא איזה בחור מגודל, אז הוא היה נותן לו רשימה שאנחנו כבר לא יודעים בכלל מה היה כתוב בה. אמרתי אזהרת צפייה, לא? עכשיו בואו נראה מה השלה. השלה מביא במסכת תענית, מסכת תענית, כן, זה כאילו הנהגות בימי התענית, בימי התעניות. ותשובה, סרט, כן, חודש אלול ועשרת ימי תשובה. אז בסוף מסכת תענית הוא כותב כך. כן, יש לו, אני אגיד את זה, בסוף מסכת תענית, מה שנקרא לזה, הוא כותב מעניין סוד התענית. הוא מבאר פה באור יחסית ארוך, מה זה הסוד של התענית? למה? מה העניין להתענות? למה צריך להתענות? למה השם רוצה שנתענה? וכולי. עכשיו, אני אומר כאן בזהירות, כן? אני מוציא דברים מהקשרם. אני אקרא רק ציטוט קטן מסוף הדברים. זה לא, אי אפשר להגיד שזאת שיטת השלה, אבל הוא ודאי מצטט את זה והוא מחשיב את זה. כן? כי השלה, באמת, שיטתו היא אחרת, הוא גם היה... השלה היה בערך בתקופת בעל התניא. קצת לפניו, קצת לפני... בעל התניא הוא קצת אחרי השלה. כן. אז עכשיו הוא מדבר על תענית. כן? הוא אומר כך, ביום התענית לא ידבר מעניין אכילת הלילה, אם אפשר. דיינו שיש לו אישה, מכנת לו מאכל, לא יתפעל לחקור מה יאכל בלילה. כי היום שמתענה בו הוא קדוש. מדוגמת עולם הבא, שאין בו אכילה ושתייה. צא ולמד משה רבנו עליו השלום שהיה בהר, נתדבק למעלה קוף קף יום, לא אכל ולא שתה. ואמרו רבותינו זל, שבא הענן למרק האכילה והשתייה, אשר בו הוא להראות כוח התעניות. אינני מעתיק מה שכתב בעל ראשית חוכמה, וזה לשונו. כן, אז הוא מצטט פה מרבי אליהו דוידש, בעל ראשית חוכמה, שהוא מצטט הראשית חוכמה מדברי בעל הקנה, רבי לזר בעל הקנה, אחד מראשוני אשכנז. ובעניין סדר התשומות, הצומות והתשובות כיצד יעשה, כתב בספר הקנה, הקנה, זה לשונו: אומר לך בני, הרוצה לשוב בתשובה יתייאש מן העולם הזה, ולא יישא ולא ייתן בשום עסק של זה העולם, ויחשוב בליבו כי בכל שעה יבוא המלך לקחת חשבון עוונותיו, ולא יאכל בשר ולא שום דבר אשר נשמה באפו, ולא דגים, לא עופות, ואם הוא תימני לא חגבים, לא שום דבר חי. רגע, שלב א', תחכו לאט לאט. גם לא ישתה יין, וישב בתענית ויעסוק בתורה יומם ולילה, ויעשה מלחמה עם השינה שלא לאנוס אותו לישן כל הלילה, וימשוך כל מחשבתו אל השם יתברך ויתחרט אל כל מה שעשה, בעבירה לידו ידחנה וירחיקנה מעליו, ועיקר אכילתו תהיה במשקל די חיותו. וזה יעשה, ירחיק עצמו מחברת העולם ומאכילת בשר ויין ומכל בעל חי ומדברים היוצאים מבעל חי. מה זה דברים היוצאים מבעל חי? חלב וביצים ומכל מיני ירק. מה נשאר?
לחם.
אולי אפשר תבשיל של קטניות ואורז. ויעשה כן 40 יום. ומכאן ואילך, הקדוש ברוך הוא יעזור וילך עד 6 שנים. ימשיך 6 שנים ככה. ואז לא יסתפק בשום ספק הוא בן עולם הבא. אף כי אכל אחרי 6 שנים, כי כבר עברו עליו 6 שנים נגד שיטה אלפא ואלמא וחד חרוב. אמר לו בני, זהו התשובה המעולה האמיתית. עכשיו תשמעו משפט: כי הקדוש ברוך הוא אוהב את האדם להיות מוכנע ומושפל לפניו. מתאים לכם?
טיפה קשה לשמוע את זה, אי אפשר לשמוע את זה.
זה כותב השלה. טוב רבותיי, השלה היה מחשוב מגדולי המקובלים, באמת אני אומר מגדולי המקובלים, אבל הוא, זה לא הוא, הוא מצטט את, את בעל הקנה, שמצטט אותו הראשית חוכמה. אבל בואו נמשיך קצת. ולזכור יום מוות בבואו וצאתו. כן, כך הקדוש ברוך הוא אוהב את האדם. להיות מושפל ומוכנה לפניו, ולזכור יום המוות בבואו וצאתו, בשוכבו ובקומו ובהילוכו. וזה אי אפשר באכילה ושתייה ומלבושים נעים. שהתורה אמרה, וישמן ישורון ויבט, ודעו בניי. כי האכילה והשתייה כולם חיצונים, והם טובים לנאצלים מחוץ, הם הכופרים. אבל ישראל הקדושים הפנימיים, כל מאכלם צריך להיות בקדושה ובטהרה ובתקדוק גדול וכן הביאות, כולם נגרעות אחר היצר וטובים מלבאים מצד היצר, אבל ישראל תאורים ונקיים, יהיה כוונתו למצוות אלוקיו. ויבקש מהשם נפש תאורה, ואז הוא השם שכוונתו לטובה, הוא מאציל לו נפש יקרה, תאורה ומזכהו. אני מדלג קצת. וראו בניי מה עשיתי. מספר, אני חושב בעל הקנה. אני חושב זה עדיין ציטוט מבעל הקנה. וראו בניי מה עשיתי. הרערתי בליבי לעשות תשובה ולא ידעתי. ישבתי בתענית קוף כף יום בלחם צר ולא עלה בפי כל אותם ימים מאומה כי עם לחם שרוי במים מעט מן המעט. ובכל יום שפכתי נפשי בתפילתי אל השם ובלימודיי. סוף קוף כף ימים בא אליהו זיכרונו לברכה אמר לי אל תצטער בני יותר כי הקדוש ברוך הוא קיבל תשובתך מכל מקום המשיך עצמך עד שש שנים כי מעונה אלוקי אברהם בעזריך וכן עשיתי ולא הרגשתי כל אותם השנים מחברו עליי ובאמת כי משם ואילך לא בא לידי חטא ואבון. למה הבאתי את הדברים האלה? אז אמרתי לכם למה. בשביל לנסות להיכנס לראש אחר. עכשיו, אמרתי שאנחנו נדבר על זה, שוב, זה לא יהיה היום, אני עוד נראה מתי, כן, אולי בשבוע הבא, אולי לא. אני צריך לראות איפה נתקדם היום. אבל בעל התניא הוא עדיין נמצא, איך נקרא לזה, בדור ש... היחסים בין האדם לאלוקיו, אז חל שינוי גדול, כי זה כבר אחרי הבעל שם טוב. לפני הבעל שם טוב זה בכלל היה קטסטרופה. הכל היה דינים, עם הקודש ברוך הוא. בא הקודש, בא הבעל שם טוב ופתח את הכיוון של אהבה. אבל בעל התניא עכשיו מדבר על האדם בתוך עצמו. והוא אומר, האדם בתוך עצמו נמצא במלחמה תמידית. ובמלחמה התמידית הזאת אסור להפסיד אפילו בנקודות. בואו נקרא עוד הפעם, פה פרק י"ב. אנחנו סיימנו את העמוד הראשון, אבל בכל זאת נקרא אותו. ונמשיך קצת, ואז נעלה כמה שאלות שזה מעלה. אז פרק י"ב, והבינוני הוא שלעולם אין הרג עובר בו כל כך לכבוש את העיר קטנה, להתלבש בגוף להחטיאו. דיינו ששלושת לבושי נפש הבהמית, שם מחשבה דיבור ומעשה, שמצד הקליפה אין גוברים בו, על נפש האלוקית להתלבש בגוף ובמוח ובפה ובשאר רמח איברים להחטיאם ולתמם חס ושלום. רק שלושה לבושי נפש האלוקית הם לבדם מתלבשים בגוף, שם מחשבה דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. ולא עבר עבירה מימיו, ולא יעבור לעולם. ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת ורגע אחד כל ימיו. אך מהות ועצמות, אז הוא צדיק גמור, כן, אז זה בדיוק צדיק גמור. למה זה בינוני? למה זה בינוני? כי מהות ועצמות הנפש האלוקית שבו, שהם עשר בחינותיה, לא להן לבדן המלוכה והממשלה בעיר קטנה. בעיר בגוף, הם לא שולטים לבד בגוף. כי אם בעיתים מזומנים, יש זמנים מסוימים ביום שבו באמת השליטה היא לנפש האלוקית לגמרי. כגון, כמו בשעת קריאת שמע ותפילה, שישעת מוכן דגדלות למעלה וגם למטה. ישעת הכושר לכל אדם שאז מקשר חבד שלו להשם, להעמיק דעתו בגלות אינסוף ברוך הוא, לעורר את האהבה כריש פי אש בחלל הימני שבליבו ולדובקה בו בקיום התורה ומצוותיה מאהבה. שזה עניין המבואר בקריאת שמע דאורייתא וברכותיה שלפניה ולאחריה שהם מדרבנן הן הכנה לקיום הקריאת שמע כמו שכתבתי במקום אחר. ואז, כלומר בשלב, במצב הזה שהוא קורא קריאת שמע או תפילה, הרע שבחלל השמאלי כפוף ובטל לטוב המתפשט בחלל הימני שמכבד שבמוח המקושרים בגדולת אינסוף ברוך הוא. אבל אחרי התפילה, בהסתלקות המוחין דגדלות אינסוף ברוך הוא, הרי הרע חוזר ונאור בחלל השמאלי, הוא מתהווה תאווה לתאוות עולם הזה ותענוגיו. כאילו הבינוני אחד שיש לו תאוות גם, יש לו לפעמים תאוות, שוב אנחנו קוראים לזה לחטוא, זה הלבושים של הנפש הבהמית. כמובן שמדובר פה על חטאים, איך אני כחיינו קוראים לזה, אתם יודעים שמסופר שאצל החסידים כשהרבה הולך לעשות תשליך, אז הם הולכים בשביל לתפוס את החטאים שלו, כי החטאים של הרבה זה מצוות שלנו. אתם יודעים על מה אני מדבר, דיברתי על זה כל מיני משלים פעם. רק מפני שלא לבדו משפט המלוכה והממשלה בעיר, אינו יכול להוציא את אהבתו מכוח אל הפועל, להתלבש בעברי הגוף במעשה דיבור ומחשבה ממש, להעמיק מחשבתו בתענוגי עולם הזה, איך למלא תאוות ליבו, כי המוח שליט על הלב בתולדתו וטבע יצירתו. כמו הוא אומר, אז יש לו תאווה, יש לו יצר הרע, הוא יש לו גם רע בתוכו, לכן הוא בינוני, אבל הרע הזה לעולם לא מצליח להביא לידי מייסה, כי המוח שולט על הלב. המוח שולט על הלב, צד המחשבה שולט על צד ההתעוררות הרגשית. אתם מסכימים עם המשפט הזה? עכשיו זה משפט מפתח בתורת חב"ד, בשיטת בעל התניא, ויש לזה סיפורים מפורסמים.
זה צריך להגיע לדרגה, זה לא... זה הרבה עבודה, שמוח ישלט על הלב.
אני אספר לכם סיפור. סיפור שמספרים אותו בחב"ד, מספרים אותו הרבה. יכול להיות שאמרתי לכם אפילו. עם נפוליאון, כן. סיפרתי לכם. עכשיו, זאת אומרת, אדם נמצא בסיטואציה שעומדים לגלות שהוא מרגל, והוא באמת מרגל. בא אליו עכשיו מפקד הצבא הצרפתי ואומר לו, אתה מרגל. מה הלב אומר? בום 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 בום, פחד מוות, נכון? אבל בגלל שהמוח שליט על הלב, אז המוח יגיד ללב, תרגע, אתה לא השולט פה. אפשר לעשות את זה?
אפשר.
זה נראה לא מציאותי כל כך, נכון? זה ודאי קשה מאוד, כמו שאתה אמרת. ודאי קשה מאוד. אני שואל יותר מזה. אדם מקבל החלטות. החלטות שאדם מקבל אותן הן החלטות לפי המוח או לפי הלב? אני לא יודע באידאל. אני לא בטוח. אני לא בטוח.
יש הרבה משמעות ללב.
לפי בעל התניא ודאי שהאידאל לפי המוח. אבל לפי מה שאנחנו חיים בעולם, אני לא יודע. אני יודע מה? יש המון החלטות אינטואיטיביות. להתחתן. עם מי אתה מתחתן? זה מוח?
לפי הרב
אליקים
זה פרופיל מאז, כן.
גם הרב אליקים אומר שצריך שיהיה משיכה, נכון? אם אין משיכה אז לא, אז מתחתנים, כי לפי פרופיל 100 זה יוצא בסדר? כן או לא?
אבל פרופיל 100 זה לפי כל מה שאני אמרתי, ראייה של הבן אדם מחליט איך הוא רואה את זה, לב
ומוח. עכשיו זה ממש, ברגע שאדם רואה מישהי והמישהי מוצאת חן בעיניו, יש קליק, אז הוא יכתוב את הפרופיל אחרת לגמרי מאשר על אותה איש, אותה בחורה, אם הוא עכשיו באופן קר מדבר עליה. אבל מה משפיע על אדם? ברור שגם הרגשות, גם הלב נקרא לזה, יש לו השפעה חשובה, קריטית, על כל ההחלטות שלנו. עכשיו אני כבר לא מדבר על זה, שבעולם, איך נקרא לזה, עולם המודרני, הלב הוא העיקרי. אם הזכרתי בשיעור שעבר, אני חושב שהזכרתי את זה, שבגל החזרה בתשובה שהיה אחרי מלחמת יום הכיפורים, זה היה גל של החזרה בתשובה שכלי, כי העולם היה מסודר אחרת. היום יגידו למישהו תחזור בתשובה, כי לפי השכל אתה צריך לחזור בתשובה, מי עשה את זה? אני עושה מה שאני מתחבר אליו. מה זה מתחבר? זה לא שכל, זה לב. היום אנשים נותנים שיקול משמעותי יותר ללב ונותנים לזה לגיטימציה גם. זאת אומרת, היום אומרים לך, תלך אחרי הלב שלך, תלך אחרי הרגשות שלך. להפך, בעולם המודרני המערבי אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים להביע רגשות, התקלקלנו. כן, ככל שהעולם אקדמאי יותר, משכיל יותר, ככל שהחברה, ואיך נקרא לזה, מלומדת יותר, ככה פחות היא יודעת להביע רגשות. ככל שהחברה היא יותר, מה שאנחנו נקרא בשפה של האקדמאים פרימיטיבית יותר, היא יותר יודעת להביע רגשות. וזה לא דברים, זה דברים שהם משפיעים לנו על כל החיים. בגלל זה המציאו את המדד שנקרא EQ, שלא יהיה רק IQ, אינטליגנציה שכלית, אלא גם אינטליגנציה רגשית. זאת אומרת, כמה האדם הזה מסוגל לפתח קשרים, כמה האדם הזה מסוגל להרגיש את השני. וזה מדדים חשובים יותר, או לא, בוא נגיד, לא יודע יותר, ודאי לא פחות מהמדדים השכליים. אבל אנחנו פה, שוב מה שאני אומר עכשיו, זה לא בעל התניה. בעל התניה אצלו זה חד משמעי, המוח קובע. השכל הקר צריך לקבוע. עכשיו, מתוך זה בעל התניה הוא גם יוצא דופן בתוך העולם החסידי. צריך לומר את זה.
הוא אומר שאין לזה יחס, או שהוא אומר שהמוח שולט על הלב?
המוח שולט, אומר יש רגשות, אבל בסופו של דבר כשאתה מגיע להכרעה, ההכרעה חייבת להיות שכל טהור.
הוא גם אומר שאפשר לעבוד עם הרגש, אבל שתדע תמיד שיש את המוח שהוא מלמעלה, שלא תעשה דברים נגד המוח
כביכול. לא, אני חושב שהוא מעדיף היה לומר שאדם צריך לפעול לפי המוח, לפי התבונה הטהורה. יש ספר של קאנט, כן, ביקורת התבונה הטהורה, ספר של קאנט. אני אומר את זה, כן, לא קשור, אבל רק שכל נטו, מחשבה שכלית נטו, זה מה שצריך להנהיג את האדם בעולם. והרגשות, לא יודע מה איתם. זה קצת גישה מאוד ליטאית, נגיד את זה כך. ובאמת עיקר מקום פעולתו של בעל התניא הייתה באזורים, נקרא לזה ליטאים, בבלרוס, כן, של רוסיה הלבנה, ליטא, שם עיקר הפעילות של מה שאין כן אדמו"רי פולין, שבחב"ד יש איזשהו כזה מין זלזול בפוילישר חסידים, כל מיני דברים שהם כאלה לא רגשיים מאוד, וגם בענייני הלכה הם חולקים עליהם כל מיני דברים. אבל באמת פולין הייתה, נקרא לזה, סביבה יותר חמה, יותר, כן, יותר רגשית, הציבור בפולין, לעומת הציבור בליטא ורוסיה, שהיה הציבור יותר, יש אחד הספרים האחרונים של רבי יושע בר סולובייצ'יק, מי לי יצא אחרי מותו, כן, רבי יושע בר יש באוניברסיטי, רבי יושע בר מבוסטון, אתם יודעים מה אני מדבר? רב סולובייצ'יק, נכד של רב חיים, נין של רב חיים מבריסק. רב חיים מבריס, חיים סולובייצ'יק, ראש ישיבת וולוז'ין, ביחד אחרי רב חיים מוולוז'ין, היה ביחד עם הנציב. הנציב ורב חיים ביחד היו ראשי הישיבה. משפחת סולובייצ'יק, משפחת רבנים חשובה מאוד, ליטאית. שני נכדים היו לבית הלוי, בית הלוי רבי יוסף דוב סולובייצ'יק, בעל שוט בית הלוי, חידושי הגריז, הגריך, כן? כל זה, 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 זה סולובייצ'יק, זה אותה משפחה. היו שני נכדים שנשאו את שמו, רבי יושבר, רבי יוסף דוב, רבי יושבר, אחד קראו לו רבי יושבר מבוסטון, והשני בערך בן גילו קראו לו רבי יושבר מירושלים. רבי יושבר מירושלים הקים את ישיבת בריסק במאה שערים. היה מאוד קיצוני נגד הציונות. רבי יושבר מבוסטון, הבן דוד שלו, הגיע לארצות הברית, הקים ישיב אוניברסיטי.
נפטר הראש ישיבה עכשיו, הראש ישיבה הנוכחי נפטר
של בריסק ירושלים.
לא יודע, הייתי בחדש
של בריסק ירושלים, זה נין של, הוא כבר היה מאוד מבוגר, כבר הבנים שלו היו מלמדים בעיקר. זה שיטת הפלפול הבריסקאית. עכשיו זה הליטאיות במיטבה. עכשיו הוא כתב ספר, כתב הרבה ספרים רבי יושבר, הציעו לו להיות הרב הראשי אחרי אחרי הרב קוק. היה הרב הראשי אחרי הרב קוק, הרב אונטרמן. אחרי הרב אונטרמן, נדמה לי, ביקשו מרבי יושבר להיות רב ראשי, והוא לא, הוא סרב. הוא היה בארצות הברית. הוא היה מראשי רבני המזרחי. למרות ששיטתו היא שיטה ממש לא כמו הרב קוק, אבל הוא היה מראשי רבני המזרחי. וזה לקח כיוון, במלחמת העולם השנייה, לפני מלחמת העולם השנייה, לקח כיוון, אבל המשיך להיות בארצות הברית, והקים בארצות הברית. החתן שלו זה הרב ליכטנשטיין, זכרונו לברכה. נשוי לביתו, תלמיד מובהק שלו, כן? ישיבת הגוש זה בעיקרון הקו של יישוב אוניברסיטי, ה-YU, כן, רבי יושבר. אז בסדר, יש לו ספר שמדבר בו על איזה מה צדדים, כאילו כל מיני סיפורים וסוגיות בענייני משפחה וחינוך. אני קראתי את הספר הזה, אני הזדעזעתי. הוא מתאר שאבא שלו, מעולם הוא לא קיבל מאבא שלו חיבוק או נשיקה. אומר, לפעמים כשהוא היה לומד עם אבא שלו והיה ככה, אומר איזה חידוש טוב או משהו כזה טוב, אז אבא שלו היה ממש ככה מבסוט, היה נותן לו צביטה בלחי. זה גילוי החיבה שהוא קיבל מאבא שלו. עכשיו זה מילא, אבל הוא בחיבור הזה כותב שנראה לו שזה הדרך הנכונה לעשות. שיטה ליטאית כזאת, שכלית, שכלתנית, ללא רגשות. להחניק את הרגשות, זה לא בדיוק להחניק, כאילו, יש, אבל לא יודע איפה מדחיקים אותם, הם לא יוצאים בפועל. לא מתחבקים, לא מתנשקים, לא מביעים רגשות. הכל שכל.
קורונה,
אתה אומר, בא להחזיר אותנו לזה. משתדל, מנסה. עם ישראל, הישראלים זה אולי הציבור הכי מתחבק בעולם, אני חושב. הפוך לגמרי. אז בעל התניא, האדמו"ר הזקן, הוא גדל בסביבה כזאת. הוא גדל בסביבה כזאת, זה החלב אם שלו. אז הוא כזה, שכל. אחר כך הוא נהיה תלמיד של הבעל שם טוב. אז הוא נהיה תלמיד, אז הוא שינה משהו בתפיסת העולם, אבל המשיך שכל. ולכן אני אומר, הוא שונה כאן ממה שאמרתי, אדמו"רי פולין, שאצלהם זה כבר רגש, הרגשות סוערים מאוד. כן. אז זה מה שאמרנו, כי המוח שליט על הלב, אנחנו בתחילת עמוד דף י"ז עמוד א'. בתולדתו וטבע יצירתו, שכך נוצר האדם בתולדתו, שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבליבו. עכשיו זה אמיתי, המוח יכול, כן, אדם יכול לרצות מאוד משהו, אבל אם במוח הוא יגידו לו לא, אתה לא עושה את זה, הוא יעצור את עצמו. המוח מסוגל לפקוד על האדם לעצור את עצמו מלעשות דברים. האם זה טוב או לא טוב, אני לא יודע, אבל מזה שהוא יכול לעשות את זה, מוכיח בעל התניא שהמוח שליט על לב בתולדתו. כן, להתאפק, למשול ברוח, ברוח תאוותו שבליבו, ולא למלא משאלות ליבו במעשה דיבור או מחשבה, ולהסיח דעתו לגמרי מתאוות ליבו אל ההפך, לגמרי. ובפרט אל צד הקדושה, כדכתיב, ראיתי שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, כיתרון האור מן החושך. פירוש. הוא מסביר את הפסוק הזה בקהלת. וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, כיתרון האור מן החושך. פירוש, כמו שהאור יש לו יתרון ושליטה וממשלה על החושך, שמעט אור גשמי דוחה הרבה מן החושך שנדחה ממנו מאליו, וממילא, כך נדחה ממילא שכלות הרבה של הקליפה. וסיטרא אחא שבחלל הימני, שבחלל השמאלי, מפני החוכמה שבנפש האלוקית, שבמוח אשר רצונה למשול לבדה בעיר, להתלבש בשלושת לבושיה הנעל. בכל הגוף כולו, כנזכר להם שמחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה, כנזכר להם. אז כל זה, זה תיאור של הבינוני, ועכשיו הוא ישאל למה הוא באמת לא נקרא צדיק. כי עד עכשיו היינו יכולים להגיד שזה צדיק ורע לו, נכון? אני מזכיר שוב, המדרגות היו צדיק וטוב לו, אין לו רע בכלל, צדיק ורע לו, צדיק, אבל יש בתוכו קצת רע, רק שהרע הזה מוכנה ומשועבד לטוב. נלך לכיוון השני, רשע ורע לו, זה רשע שאין לו שום נקיפות מצפון, רשע וטוב לו, רשע, אבל לפעמים יש לו, כשהוא עושה חטאים הוא עושה אותם לא בלב שלם. ובינוני זה מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אז עכשיו שואל בעל התניא, אז למה הוא לא נקרא צדיק ורע לו, מי שתיארנו אותו עכשיו? אז יש לו מאבקים, יש לו תאוות, אבל בסופו של דבר המוח שולט על הלב, אז הממשלה היא רק לטוב, אז זה בדיוק יהיה צדיק ורע לו, נכון? היינו אומרים כך. אומר בעל התניא, ואף על פי כן אינו נקרא צדיק כלל. מפני שיתרון הזה, אשר לאור נפש האלוקית על החושר וסכלות של הקליפה הנדחה ממילא, אינו אלא בשלושה לבושי הנעל, הלבושים הנעל, ולא במהותה ועצמותה. על מהותה ועצמותה של הקליפה, כי מהותה ועצמותה של נפש הבהמית שמהקליפה שבחלל השמאלי לא נדחה כלל ממקומו בבינוני אחר התפילה. שאין רשפי אש אהבת השם בהתגלות ליבו בחלל הימני, כי מתוכו רצוף אהבה מסותרת, שהיא אהבה הטבעית שבנפש האלוקית, כמו שכתבנו לקמן. ואז יכול להיות שכלות תקסיל הרע בהתגלות ליבו בחלל השמאלי, להתאבות תאווה לכל ענייני גשמיות. אנחנו נצטרך עוד להאריך בזה. מה ההבדל בין, הוא אומר, משקל